תנו למגילת אסתר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. אז בפשט הפסוקים מדובר כאן על הלבוש של אחשוורוש, על הסוס שרחב עליו אחשוורוש, ועל הכתר ששמו בראשו של אחשוורוש, זה הפשט. אבל ידוע שכל מקום שכתוב במגילה המלך, זה מרמז למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכל הפסוקים שמתארים במגילה מצבים מסוימים, הם בעצם מתארים דרגות מסוימות בקדושה ואלוקות. אז פה במאמר אנחנו נראה שגם הלבוש מלכות שלבש בו המלך, המלך זה הולך על הקדוש ברוך הוא. מה זה הסוס? ומה זה הכתר מלכות? ומי מקבל את כל זה? כמו שהוא אומר בהקדמה של המאמר במשפט הראשון, הנה עניין לבוש מלכות, מה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא שיש לו לבוש מלכות. מה זה בכלל נקרא לבוש? לבוש זה כיסוי. כשאדם מתלבש בלבוש, אז הוא מכוסה. והלבוש הזה נותן לו, מאפשר לו להתבטא במקום מסוים, בצורה מסוימת. אדם בדרך כלל מתאים את עצמו לאן שהוא רוצה להגיע, בהתאם לזה הוא לובש את הלבוש המתאים, ואז הלבוש נותן לו, אם הוא הולך לחתונה, או שהוא הולך לעשות איזה עבודה על הגג. כן, הלבוש מתאים לו לעניין. זאת אומרת, לבוש זה כיסוי, זה סוג של צמצום, שהבן אדם מתמקד כרגע בתחום מסוים שבו הוא כרגע הולך להתבטא. כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם, אז הוא גם הלביש את עצמו בלבוש, בכיסוי, בצמצום מסוים, בספירה מסוימת, ודרכו הוא מהווה את הבריאה, כמו שאומרת הלשון. הנה עניין לבוש מלכות, מה הכוונה לבוש מלכות של המלך, של הקדוש ברוך הוא? הוא עניין מה שכתוב, כמו שהפסוק אומר, השם מלך גאות לבש. כביכול הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בגאות, זה לבוש של מלכות, וכדי להיות מלך על עם, אז הוא ברא עם, אז הוא ברא נבראים, הוא ברא נפרדים, ואז הוא מלך שלהם. אז המלכות זה סוג של צמצום, סוג של לבוש, שהמלך הקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו בזה. שנתלבש בלבוש גאות, להיות מלך העולם. אם לא היה מצמצם את עצמו בלבוש הזה, אז לא היה נתינת מקום לבריאה, לא היה מציאות של עולם. אז המציאות של העולם נבראה, כי הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בלבוש מלכות. אז זה נקרא לבוש אשר לבש בו המלך. אנחנו רואים שיש כזה מושג שהמלך, מלכי המלכים, יש לו לבוש, זה ספירת המלכות. מה זה בסוס אשר רחב על המלך? איפה יש ברוחניות כזה מושג שהמלך רוכב על סוס? גם זה קיים. איפה זה קיים? הנביא חבקוק אומר שהוא בא לתאר את מתן תורה, למדנו את זה כבר במאמרים קודמים גם כן, שהקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את התורה, זה נקרא שהוא רחב על סוס. האותיות של התורה נקראים סוסים. והסברנו למה האותיות נקראים סוסים, מכיוון שכמו סוס בגשמיות, יש לו כוח עצום שיכול להוביל את האדם לנקודות, למקומות כאלה, שבכוחות האב הגשמיים המוגבלים הוא לא יכול להגיע לשם. אז ככה, אותו דבר, האותיות של התורה מכילים כאילו עוצמות, אז מצד אחד זה נראה לך האותיות, אותיות זה נראה לך משהו נמוך, מוגבל, מצומצם. אבל באותיות, כמו סוס, נראה לך, אתה בן אדם, הוא סוס, הוא ברמה יותר נמוכה ממך. אבל כשאתה רוכב על הסוס, אתה מגיע מאוד רחוק. כשאתה מתלבש באותיות של התורה, אז האותיות האלה מרוממים אותך למקומות שאתה לבד לא יכול להגיע. לכן הנביא חבקוק מתאר את מתן תורה, מה הוא אומר את הלשון? הוא עניין מה שכתוב במתן תורה, כי תרכב על סוסיך, מרכבותיך ישועה. הוא אומר סוסיך לשון רבים, יש ריבוי אותיות, כמו שלמדנו גם במאמרים, שיש אותיות תפילה, שזה מרומם את האדם מלמטה, יש אותיות תורה, שזה מוריד קדושה מלמעלה. אז רואים שיש כזה מושג גם ברוחניות, סוס אשר רחב עליו המלך. אותו דבר הנקודה השלישית, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, זה גם קיים אצל הקדוש ברוך הוא. מי נותן את הכתר מלכות בראשו כביכול? אז גם זה כתוב, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, אז יש את הפסוק בשיר השירים, הוא עניין מה שכתוב, באתרה שאתרה לו אמו ביום חתונתו. אז כתוב על זה, המדרש אומר, שמי זה אמו? כביכול, אמו זה נשמות ישראל, שנקראים במידה מסוימת ובהתאם לדרגה מסוימת, כמו שמבואר בריחות במקומות רבים, שהקדוש ברוך הוא זה דרגה אחת, ואמו זה עוצמה מסוימת מלשמות ישראל, וכביכול עם ישראל נותנים לו, לבורא, נותנים לו, משפיעים בו, נותנים לו כתר. אז זה נקרא התרה שהתרה לאמו ביום חתונתו, זה מתן תורה. כל פנים כאן הוא עוד לא מסביר בהרחבה מה המושגים הללו, הוא רק רוצה להראות ששלושת המושגים הללו שמופיעים במגילת אסתר, בין אם זה הלבוש מלכות, בין אם זה הסוס ובין אם זה הכתר, הכל קשור ונמצא גם ברוחניות כלפי הבורא. הנה, כי הנה כל הבחינות שנתגלו במתן תורה, כל הבחינות הללו שנתגלו במתן תורה, התגלה גם כן בפורים בימי מרדכי. מה שאומרים במגילה שהתגלה, יביאו לבוש מלכות וסוס, זה הכל בעצם העתקה של מתן תורה, ועד רבה בעוצמה גדולה יותר. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, שנאמר וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ככה כתוב במגילה, שם ישראל קיבלו על עצמם את מה שהם בעצם התחילו. מה הם התחילו? אז כתוב שבמתן תורה זה רק היה נחשב להתחלה של קבלת התורה, אבל אז היה בכפייה. מכאן מודעה רבה לאורייתא, מתי עם ישראל קיבל את זה, אבל בשמחה, באהבה, משמחת הנס, היה בפורים. כי במתן תורה, מה?
מה מתקנים מודעה רבה לאורייתא?
מודעה, מאז מתן תורה עד פורים, יש מודעה רבה לאורייתא, שאם אדם לא מקיים, יש עליו לימוד זכות. כי זה היה בכפייה. אבל מפורים זה כבר נתקבל בשמחה ונתקבל בענה, ואז כמו שאומרים, אין לו כבר את המפלט שהיה לו כשמדובר ממתן תורה. אז רואים שבמתן תורה זה היה רק התחלה, והסיום הוא בפורים. אז פורים זה בעצם כל מה שקרה במתן תורה, הגילוי של סוסיך והגילוי של כתר מלכות שביום חתונתו, הכל נמצא בפורים. כי במתן תורה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, החלו לעשות. עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, זו רק הייתה התחלה, שהייתה רק התחלה, ובימי מרדכי היה גמר הקבלה. אז פה רואים רק הפתיח שכל הדברים הללו קיימים. עכשיו צריך להסביר את זה, אז פה מתחיל המאמר לתת כמה הקדמות, ואז נגיע לביאור העניין, נלמד עוד כמה שורות. וביאור הדברים, כדי להבין את הדברים האלו שאמרנו, יובן בהקדים, קודם כל להקדים עוד נקודה, לבאר מאמר רבותינו זה. צריך לבאר איזה אמרה שחזל אומרים. מה הם אומרים? תכלית חוכמה. מה התכלית של כל החוכמה? חוכמת התורה, מה התכלית? תכליתו ללמוד את החוכמה ולדעת, עמקות ולפלפל בפסוקים? לא. מה התכלית של החוכמה? תשובה ומעשים טובים. התכלית של החוכמה, כמה שהתורה והחוכמה היא גבוהה, תכליתו המעשה. שנאמר, הפסוק אומר, ראשית חוכמה יראת השם, ומה הסיום של הפסוק? שכל טוב לכל עושיהם. לכאורה, שכל טוב זה לכל לומדיהם. מי שלומד מבין שזה שכל טוב. אבל הפסוק אומר לא, שכל טוב לכל עושיהם. ללומדיהם לא נאמר. רואים שהעשייה זה התכלית של כל הלמידה. עד כדי כך שחזר אמרו ביטוי חריף, והלומד שלא לעשות, אדם שלמד ובעצם כל הלמידה שלו הייתה עם מטרה לא לקיים, אז מה כתוב על זה בגמרא? נוח לו אילו נהפכה שיליתו על פניו. היה יותר טוב שהוא לא היה נולד בכלל. כי השיליה, שממנה נוצר הוולד, השיליה זה כמו התורה. השיליה זה המקור, שממנה יוצא אחר כך הוולד. הוולד זה תכלס למעשה. אז הוולד, הלידה, זה המעשה, זה הביצוע. השיליה זה המקור, זה התורה. אז אדם שגם לומד, אבל גם מקיים, אז טוב מאוד שהוא נולד, הייתה לו שיליה, וטוב מאוד שאחר כך זה התממש, ונולד ולד חי. אבל מי שלומד שלא על מנת לעשות, אומרים עליו חזל, חבל שהוא נולד. אם הוא גם בלמידה שלו, נשאר רק בלמידה, ולא מוריד את זה למעשה, אז נוח לו שנהפכה שלייתו, שהוא היה נשאר רק כשהשיליה הייתה נשארת, והוא לא היה נולד. פה רואים שהתכלית של כל הלמידה, מה זה? העשייה. מפני שהעיקר הוא המעשה. אבל אומרת הגמרא, מתי המעשה יותר חשוב מהלמידה? אומרת הגמרא, היא מסווגת את זה. והיינו במצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. כשמדבר במצווה כזו, שאף אחד בעולם לא יוכל לעשות את המצווה הזו, רק אתה בלבד. למשל, כמו מתי למשל יהודי צריך להניח תפילין. אף אחד לא יוכל להניח במקומך תפילין. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו לומד תורה, ואני לומד הלכות תפילין, ואני לומד עכשיו מסכת מנחות את כל הדפים שמסבירים לי על מסכת, על הלכת תפילין, אז אני לא צריך להניח תפילין, כי אני לומד, והעיקר הוא הלימוד. אומרים לו, לא, זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, ואף אחד בעולם לא יכול לקיים את המצווה, רק אתה בלבד, אז תסגור את הספר ותלך תניח תפילין. אז רואים שהמעשה יותר חשוב מהלמידה. אבל זה הכל רק במצווה שאחר לא יכול לקיים, רק אתה. אבל במצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. אבל אם מדובר במצווה כזו, שאם אתה לא תעשה אותה עכשיו, זה לא מצווה שבגופו, שאתה חייב לקיים. זה מצווה שכרגע יש הזדמנות לעשות איזה משהו שנדרש, אבל אם אתה לא תעשה, יש הרבה אחרים שיעשו. המצווה לא תלך לאיבוד, היא תעשה. אז אתה תמשיך ללמוד, והמצווה תעשה. אמרו רזל, במקרה כזה שהמצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, חזל אומרים על פסוק, וכל חפצים לא ישבו בה. שום חפץ, אין לו ערך ביחס לתורה. אומרים חכמים, אפילו חפצי שמיים. אפילו מצוות שהם דברים שמימיים, קדושים, אין להם שום ערך ביחס ללימוד התורה. לא מפסיקים לימוד התורה בשביל מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. שכל המצוות אינם שווים אפילו לדבר אחד מדברי תורה. שיש בחינת, אז מה בעצם רואים? שלפעמים אנחנו אומרים שהתורה דוחה את המצוות, ולפעמים אנחנו אומרים שהמצוות דוחים את התורה. כמו שמסכם את זה במשפט אחד. שיש בחינת מעלה יתרה בדברי תורה על קיום המצוות. במידה מסוימת מצאנו שיש מעלה בתורה יותר מהמצוות, ויש מצד שני מצאנו שיש מעלה יתרה בקיום המצוות על דברי תורה. אז צריך לבאר למה פעם זה כך ופעם זה כך. במאמר הספציפי הזה הוא אומר, ולבאר אתה, מה הנקודה שכאן אנחנו רוצים להסביר במאמר? בחינת ומעלה שיש בקיום מצוות על דברי תורה. פה במאמר הזה אנחנו נסביר את מעלת המצוות יותר מאשר הלמידה, על דרך, זה יהיה מבוסס על המאמר שהבאנו בתחילה.
זה תשובה ומה שהם טובים,
זה העיקר. אז בגלל שיש את המאמר חזל הזה שתכלית חוכמה, זה מה התכלית, תשובה ומעשים טובים, אז אנחנו עכשיו נבסס את הביור על המאמר הזה, וגם כן, כמו שנאמר, הלומד על שלא לעשות, אז מה למדנו? שמה מתייחסים אליו, נוח לו שנהפכה שלייתו, שוב רואים במאמר הזה שיש מעלה יותר גדולה בעשייה מאשר בלמידה לבד, אז במאמר הזה אנחנו נדבר מה המעלה שיש במצוות יותר מאשר בלימוד התורה. ועוד כמה חמש שורות, נמשיך מחר. והעניין, מה נקודת ההבדל בין תורה, בין חוכמה, לבין מעשה? למה במעשה מתבטא מעלה יותר גדולה מאשר בלימוד? והעניין, כי הנה ידוע, חוכמה היא ראשית ההשתלשלות. יש סדר השתלשלות שהקדוש ברוך הוא הציל מאיתו 10 ספירות. ספירת החוכמה היא נקראת ראשית ההשתלשלות. אז אם היא ראשית ההשתלשלות, פירושו שגם אם מעלתה של ספירת החוכמה היא מאוד מאוד גבוהה, אבל מכיוון שהיא ראשית ההשתלשלות, היא הספירה הראשונה, אז בעצם היא חלק מההשתלשלות. אמנם היא מאוד גבוהה בסדר ההשתלשלות, היא הראשונה, אבל היא חלק מהמערכת, היא חלק מההשתלשלות. מה זה נקרא השתלשלות? ובחינת השתלשלות היא כשלשלת מהרבה טבעות אחוזות זו בזו. השתלשלות זה כמו על דרך משל שרשרת. שיש לך כמה וכמה טבעות, אחד תפוץ בשני, אז כל הטבעות שתפוסות אחד בשני, יש יחס, ערך, בין טבעת לטבעת, וכל טבעת היא זו שמחזיקה את הטבעת שבאה לאחריה, וכן הלאה וכן הלאה, אז גם אם יש ריבוי טבעות, יש פה איזשהו יחס של קירוב בין שלב לשלב, ויש גם היגיון, למה הגענו לשלב ב', כי היה קודם שלב א', א' חייבת ב', ב' חייבת ג', ג' חייבת ד', וכן הלאה. הוא מביא בנמשל, כך, החוכמה, מכיוון שצפירת החוכמה היא הראשונה, אז היא בבחינת ההשתלשלות, חוכמה היא חלק מהמערכת, חלק מסדר ההשתלשלות, שממנה נשתלשלו המידות. הרגשות הן באות מהחוכמה. דיינו, מה בפשטות? יש רגשות, אם מדובר על רגשות של בהמה, נפש בהמית, זה לא מתחיל מהשכל, מתחיל מהלב, בא לי. אבל אם מדובר ברגשות של קדושה, אין כזה דבר פתאום אדם קם בא לי, אתה קודם כל מתבונן בשכלך, ומבין כמה זה יקר, כמה זה חשוב. ככל שאתה מבין יותר, ככל שאתה מונח אצלך יותר בשכל, האמת של הדברים, אז זה מחלחל לך ואומר, טוב, אז אני גם רוצה את זה. אבל השכל מחייב את המידות, מחייב את הרגש. לא רק שהוא מחייב את הרגש, הוא לא נפרד ממנו. כי כל הזמן שאתה מתרגש בדבר, אתה חייב גם לזכור את התובנה. כי אם אתה תשכח את התובנה, ואתה רק אומר, אני לא זוכר למה, אבל אני נמשך לדבר, זה משיכה חיצונית לגמרי, ואין לה חיות. אם אתה זוכר, אבל לכל אורך הדרך, את הסיבה למה אתה באמת חי את זה, ואז אתה באמת חי את הדבר, אז יש חיבור בין החוכמה לבין המידות, המידות מובנות מהחוכמה, וככה זה כמו שרשרת שאחד מביא את השני, השרשרת ממשיכה. אם אתה מאוד מאוד, יהיה לך רגש לדבר, מאוד חזק, אתה גם תחשוב על זה. אז המחשבה, מי מזין אותה? המידות. אם אתה תחשוב על זה הרבה, אתה גם תדבר על זה. אז הדיבור מוזן מהמחשבה. ואם תדבר על זה, אתה גם תעשה את זה בסוף. זאת אומרת שרואים שהמערכת של האדם המסודרת עובדת בהשתלשלות. זה בא מהחוכמה למידות, מהמידות למחשבה, מהמחשבה לדיבור, מהדיבור למעשה. זה סדר מסודר. כמו שהוא מפרט. כי החוכמה היא מבחינת ההשתלשלות שממנה נשתלשלו המידות. והחוכמה עצמה מלובשת היא בתוכן. החוכמה מלובשת בתוך המידות. והמידות מלובשות במחשבה. ומחשבה בדיבור ומעשה. זה סדר שעובד בצורה כזו, כשזה עובד בצורה כזו, אז יש ממש קשר בין החלק התחתון לעליון, ואם היות שהחוכמה מעין תימצא, למרות שהחוכמה אומרים שמקורה מעין, זאת אומרת שחוכמה היא קצת עין, נכון, יש בה איזה נגיעה לעין, אבל סוף סוף היא התחלה של הסדר. היא בחינת מקור ושורש לכל ההשתלשלות. עם כל זה, למרות שיש לה קצת עין, אבל היא באופן מדורג מתחילה את המערכת של סדר ההשתלשלות, ביותה נקראת ראשית הגילוי, כיוון שזה התחלת ההתגלות, זה חוכמה, הרי יש לה שנייה ושלישית, אז זה סדר מסודר, שגם הראשונה נמנית מן המניין. זאת אומרת, אי אפשר להגיד הראשונה היא מחוץ לתחום, היא גבוהה מדי, לא. אם היא ראשונה, באחרי השנייה, באחרי השלישית, אז היא חלק מהמערכת. למנות אחרי השנייה ושלישית. לכן אברהם, שהייתה מידתו מידת החסד, ידוע שאברהם אבינו היה מרכבה לחסד האלוקי, עד כדי שכתוב בספר הבהיר, שמידת החסד של עולם האצילות אומרת לבורא עולם, מאז שאברהם נמצא אין לי מה לעשות, הוא בעצם החסד, הוא במקומי. אברהם היה ביטוי של חסד, אבל איך קוראים לו? הרי אמרנו שחסד זה מידה. מה בא לפני המידה, לפני החסד? חוכמה. החוכמה מהירה במידות. אז אם אברהם הוא מרכבה, הוא מבטא את החסד, הוא לא מנותק מהחוכמה, להפך. החוכמה מהירה בו ודרכה הוא עובד. איפה רואים את זה? בשם שלו. אברהם, קראו לו אברהם, כתוב, נקרא אברהם זה אותיות, עבר מה. ידוע שהמילה מה זה חוכמה. אשר רבינו אמר על עצמו ונחנו מה, נגיד בהמשך. אברהם הוא לא היה מה, הוא לא היה חוכמה, הוא היה חסד. אבל היה עבר מה, הוא היה כביכול עבר, שמכיל את החוכמה, היא מהירה בו. שהוא בבחינת איבר וכלי, להתלבשות בבחינת חוכמה, כוח מה, שהחוכמה עצמה היא המלובשת בתוך המידות, ולכן כתיב החוכמה מעין תימצא, אבל ולא עין ממש, חוכמה זה לא עין, חוכמה זה יש, רק יש, מאוד עדין, אבל כשזה יורד למידות זה נהיה יותר מורגש, יורד למחשבה עוד יותר, אבל זה נקרא סדר השתלשלות. כל זה מה שהוא יגיד שתורה זה סדר השתלשלות, ולכן כל דרגה הכי נמוכה יש לה שייכות לעליונה. אם יש לה שייכות, אז היא מדודה. היא מדודה יחסית לעליונה. מה שנראה בהמשך, שנלמד אחר כך, שמצוות שמקיימים בגשמיות, זה לא יורד בסדר השתלשלות, כי אין יחס בין הגשמי למקור. פה זה בא בדילוג מהאין סוף ממש, לכן למצווה יש מעלה הרבה יותר גדולה מהתורה, אז זה נראה בעזרת השם בקטע הבא שנלמד מחר בזה.